כל מה שאנחנו הוא תוצאה של מה שחשבנו. התודעה היא הכל. אנו הופכים להיות מה שאנו חושבים.
תודעה פוגשת נשות עסקים עם מורטו לדנו. הפודקאסט שמפגיש נשים עצמאיות עם העולם הפנימי העסקי שלהן. כאן נכיר כלים ייחודיים ושיטות עסקיות מגוונות, נשמע סיפורים עסקיים מרתקים ונדבר על שילוב עבודת רוח והתפתחות אישית עם היבטים עסקיים. כל מה שעסק צריך בשביל להצליח, בדרך המתאימה ביותר למובילה אותו, נמצא כאן. תודעה פוגשת נשות עסקים. מוזמנים ומוזמנות להצטרף לדרך.
אז תגידו, אתם מתנצלים הרבה פעמים כשאתם מבקשים כסף מאחרים, אתם יודעים ככה מורידים את המבט עבור עבודה שלכם, עבור תגמול שעשיתם. אז אם אתם מתנצלים, אם אתם כועסים על עצמכם, אם אתם מרגישים ככה לא נעים לי שביקשתם באמת כסף על עבודתכם, אז התוכנית הזאת בשבילכם. כי תראו, זה לא קשור כמה אתם מאמינים בעצמכם, במקצועיות שלכם, כמה קבלות, כמה הצלחות יש לכם. מסתבר שיש עוד כמה חסמים וכל מיני מעכבים כאלה ואחרים, או אפילו אפשר לקרוא להם משקולות, שמונעות וחוסמות אותנו מלהרוויח, להגדיל את העסק, שיהיה לנו יותר לידים, יותר מחירות, יותר לקוחות, ובכלל שנצליח לפתח את המוח היצירתי שלנו, ונצליח לעשות עוד ועוד דברים, והכי חשוב לחיות עם הכסף הזה בשלום. אז לשם כך, הזמנתי אישה מקסימה, מור טולדנו, שהיא מאמנת עסקית תודעתית, שמדברת על היחסים שלנו עם כסף, ויש לה המון עצות איך להשתחרר מהמחסום הזה. אז אנחנו נדבר על מה מעכב אותנו, למה העסק לא גודל, למה אני לא מצליח כמו אחרים, האם אפשר לשלב שליחות עם מקצוע שבו מרוויחים, למה יש לי כל הזמן תירוצים כאלה שלא הרווחתי מספיק ואחרים הרבה יותר טובים ממני, איך הם עושים את זה? אז נדבר על קייס סטאדי, ניתן הדגמות ובאמת ככה ננסה להעביר בשעה הקרובה מה שהזמן יאפשר לנו, אז בואו נתחיל. בוקר טוב, מה עניינים? מה שומך? שוב, כן, כן, לגמרי. אז מור, בואי תציגי את עצמך, ספרי לנו מי את קודם כל ככה לפני שאיך הגעת וכולי.
אז אני מור טולדנו ואני אימא של שני מתוקים קטנים וגם אשתו של רון. ובטייטל המקצועי כרגע נכון לעכשיו, אני לא מתחייבת על זה לעשור,
לא אבל נכון לעכשיו, אוקיי.
אני מאמנת עסקית תודעתית, אחרי שבמשך 14 שנה עסקתי בעיצוב פנים.
מה זה מאמנת תודעתית עסקית?
ההבדל בין מאמנת עסקית פרופר לתודעתית זה שאני משתמשת בכלים רגשיים תודעתיים, וגם בכלים הפרקטיים של אימון עסקי פרופר, שזה לשייך, לשווק, ואיך לכתוב תוכן וכולי וכולי, ואיך לעשות מודל עסקי וכולי, אבל זה לא זה, זה אף פעם לא זה, זה שיטה נפלאה, ויש טכניקות לכולם מאוד מאוד טובות, ויועצים נפלאים בעולם הזה, אבל מה שאני פגשתי, זה שסביב כל היבט עסקי, אני בעצמי חוויתי, ואני רואה את זה על המתאמנות שלי, חווינו כולנו איזה שהם עצירות, תקיעויות, קשיים, פחדים, שיחות פנימיות, ולכן לקחתי את הדבר הזה, ואמרתי, אוקיי, אני חייבת להביא פה את הזווית הרגשית, השושלתית, שאנחנו מחזיקים, שהוא תוקע אותנו מלזוז, לאן שאנחנו רוצים.
ואיפה פגשתי את זה? פגשתי את זה בעצם באנשים שלא מצליחים לגדול מבחינה עסקית, שהם עומדים במקום, זאת אומרת, זה בעצם המקום שהביא אותם בעצם לעצור ולהגיד, רגע, מה קורה פה?
כן, קודם כל אני פגשתי את זה בעצמי, סליחה, פגשתי את זה בעצמי, בתוך העצמאות שלי כמעצבת פנים, לא הבנתי איך אני כל כך מוכשרת, איך אני כל כך טובה, איך אני טובה עם אנשים, אני מאוד מאוד מקצועית, אני נורא נורא מוכשרת באמת, ועדיין משהו בכסף לא בא בהלימה.
תקוע.
כמות השעות שהייתי משקיעה, הריצוי ששפכתי בלי סוף, לא שיקף את הכסף. אמרתי, באיזשהו שלב אמרתי, לא יכול להיות. כאילו, זה לא יכול להיות שאני...
אני עובד כמו חמור ומרווח כמו
כן,
ציפור.
כן, בדיוק, ממש ככה. ואז לפני בערך 5 שנים היה לי איזשהו פרויקט מסוים שבאמת הכזתי דם, ושם זה היה, יש לכל אחד מאיתנו איזה breaking point כזה שהוא אומר, אוקיי, no more.
בדיוק, okay? זה הגיע no לסף more. שכבר אני לא מוכן להכיל יותר, כן, לגמרי.
בדיוק, זה כבר לא הגיע. כאילו הרמזים מגיעים, לא טוב לי, לא טוב לי, לא טוב לי, לא טוב לי. ומצד שני, את אומרת, מה אני אעשה? זאת אומרת, מה, אני עכשיו עוזבת את כל העולם הזה שאני...
ואני טובה ואני מצויגת
ככה.
ויש לי קבלות ואני רואה פה הוכחות בשטח, נכון?
לגמרי. כן. ואז באמת הגיע הברייקינג פוינט הזה, ואמרתי, זהו, אני מנקה שולחן, הייתה לי שותפה מדהימה, אז אנחנו עדיין חברות טובות, ושתינו היינו בתחילת ההיריון הראשון, אמרנו, אני לא יודעת אם אני חוזרת, אנחנו מנקות שולחן, לא יודעת אם אני חוזרת.
זאת אומרת, הייתם בשותפות מקצועית.
כן, לגמרי. וזהו, וזה באמת מה שקרה. ואז אחרי שילדתי את הבחורה שלי, החלטתי שאני הולכת ללמוד אימון בשיטת סאטיה, שזה כבר אחרי שבתוך כל ה-14 שנים שלי כמעצבת למדתי NLP ותקשור וימימה, זאת אומרת, עולם הרוח תמיד היה שם, אבל ממש לעשות מזה עסק וביזנס קרה לפני 5 שנים. וזהו, וככה השארתי את עצמי באימון בשיטת סאטיה, שבעצם אם תשאלי אותי מה אני הכי אוהבת בסאטיה, זה את העבודה עם הגוף. ואז כשהתחלתי לאמן, שמתי לב שיש שיחות קבועות על נושאים מסוימים שמפעילים את אותם אזורים בגוף.
טוב, הרגשות שלנו מפעילים פה את לגמרי כל רגע נתון את הגוף שלנו.
נכון, נכון.
זה בהמשך לשיחתנו לפני התוכנית.
נכון.
כן, כן, לגמרי. מה הייתה הנקודה שפתאום את הבנת, את אמרת, אוקיי, הגעתי לאיזה מצב שאני כבר לא יכולה להכיל יותר. אני כבר לא מכונה לעשות יותר את התקיעות הזאת, את המקום. אני חושבת שהרבה אנשים ששומעים אותו, אני יכולים להתחבר לנקודה כזאת. כי את יודעת, אנחנו עכשיו גם בעולם כזה ש... עם התפתחות מאוד מאוד גדולה, ברמה אישית, ברמה רוחנית, ברמה באמת ככה שלומדים המון כל יום. ואני חושבת שאנשים באמת הגיעו למקום כזה שאומרים, אוקיי, יש לי את זה. יש לי באמת מה לתת לעולם. אז למה אף אחד לא רואה אותי? למה אני לא מצליח פה לצעוק את צעקתי ולהצליח וגם להרוויח מזה? לא רק באמת להיות נייס לי ככה על המסך ולהוציא ולכתוב וכולי. מה אצלך זה היה? איפה כאילו הנקודה הזאת שפתאום הבנת ש... אוקיי, עכשיו אני עושה משהו, ומה עושים?
אז שוב, זה היה באמת הפרויקט הספציפי שהיה לי, שבאמת זה עבר את כל הגבולות של הקווים האדומים שלי.
של הסף, כן.
שזה היה יחס מאוד לא מכבד, התייחסות מאוד מזלזלת, אמירות מאוד קשות. כאילו היה באמת איזשהו משהו שמעתי, די, זהו. זה ממש אלרט, כאילו תתעוררי. קחי את עצמך, את לא יודעת עדיין מה לעשות, זה בסדר, אבל תחשבי במה את כן טובה, ותתחילי לעשות את הבדק בית הפנימי שלך עם עצמך, ובאמת פתחתי את עצמי לעולם, שאגב זה מה שאני באמת מייעצת למתאמנות שלי, שהן בדיוק בברייקינג פוינט הזאת, אז כן, אז אני אומרת, אני פשוט, אם את לא יודעת עדיין, תסתכלי על החוזקות שלך, על מה את כן, ותגידי כן להכל, ותפתחי את עצמך להצעות, שתדברי, תשאלי, תבררי, זה, ואז באמת ככה, אז חברה סיפרה לי על סאטיה, וכאילו הלכתי ללמוד.
אוקיי, ואז זה מתגלגל.
בדיוק.
את יודעת, זה מאוד יפה, כי זה באמת להגיד כן, כן לעולם וכן להזדמנויות. אתמול אני ישבתי עם אדם יקר, שככה באמת חשבנו על כל מיני רעיונות וכולי, ובאיזשהו מקום הוא אמר איזה רעיון, ושם אמרתי, לא, לא, מה פתאום? ומצאתי את עצמי ככה, הוא גם מצר אותי ואני גם מוצר את עצמי, ואני אומרת, רגע, לא אומרים לא, שנייה, תקשיבו. פרופו להקשיב, תקשיבו אבל לעצמכם, זה באמת המקום שתנו לעולם את ההזדמנויות, אתם תפתחו את העיניים, הם שם. עכשיו, אני חושבת שבאמת הדבר הראשון שהייתי שמחה לשמוע ממך, וככה באמת גם לשאול את האנשים שמקשיבים לנו, מה זה כסף? מה זה כסף בשבילך? מה זה כסף בשבילכם?
אוקיי, אז קודם כל, מה זה כסף לאחרים? אז זה עולם ומלואו, כי מתוך כל השיחות האימוניות שאני מנהלת על כסף, אז אני מבינה שזה להרבה מאוד אנשים, זה קשור לערך העצמי, זה קשור לאהבה העצמית, זה קשור לביטחון, זה קשור לחוויות חיים שהם עברו, זה קשור לסיפורים שהם מחזיקים של הדורות הקודמים, שהם לא מודעים אליהם ומשפיעים עליהם. בעיניי כסף הוא השתקפות חומרית, של מחשבות פנימיות.
רגע, תני לי להבין מה שאת אומרת, לתרגם את זה. השתקפות פנימית, זאת אומרת, מה שאני מרגישה פה בפנים, בתוכי.
נכון.
ל?
זה השתקפות חומרית למה שאני מרגישה.
השתקפות חומרית למה שאני מרגיש בפנים, אוקיי.
כסף זה נייר בסופו של דבר, זה איזשהו משהו אמורפי, אני לא...
אז מה, הוא נותן לך בעצם וי אישור? שאת מוצלחת, שאת טובה, שהוא כזה?
זה נותן לי אישור שאני בדרך הנכונה. הוא נותן לי אישור שאני עושה משהו נכון, שאני מחזיקה עם עצמי דברים שאני בשליחות שלי, בייעוד שלי. זאת אומרת, זה איזשהו תוצר חיצוני לחוויות פנימיות של ייעוד, של שליחות, של עומק פנימי.
ומה קורה אם אני לא מרוויחה? ועדיין אני בטוחה שאני בייעוד שלי ובשליחות שלי, ואני לא מרוויחה מספיק.
נכון. אז בעצם אחת השיחות המשמעותיות, בעיקר עם מטפלים או עם מאמנים שאני פוגשת, זה שכשהם עוברים, נגיד, הרבה פעמים פגשתי נשים שעבדו כסחירות, בהייטק נגיד, הרוויחו טונות של כסף, ואז פתאום הם הופכות להיות מאמנות או מטפלות, או זה, ואז משהו נסגר, זהו, אין יותר כסף, כאילו המדשדשות וזה וזה. ואחת השיחות הפנימיות שהן מנהלות, זה בעצם על השליחות. כשהן עוברות להפוך להיות מטפלות, אז הן אומרות, יש שיחה פנימית כזאת שהן אומרות לעצמם, מה עכשיו אני אקח כסף לבן אדם, אבל הוא צריך את העזרה שלי. אני עוזרת לו, אז למה שאני אקח ממנו כסף? הוא מסכן בעצם, אני כאילו, הוא בא אליי לעזרה. וזה אחת הטעויות הכי נפוצות. זאת אומרת שברגע שאת הופכת לעבוד בשליחות שלך, אז את אומרת, יו, מה, עכשיו גם ישלמו לי, אני בפן שלי, אני עושה כיף. למה שישלמו לי על זה? אני צריכה לשלם להם.
אני חושבת שכל מי שעוסק בנושא שהוא בא מהנשמה, מהשליחות, אני חושבת שעובר בדרך את מה שאת אומרת. כן. את חושבת שהנה, תמי פה שואלת, האם שפע נמדד רק בכסף?
בכלל לא, ממש לא. נתתי לפני כמה חודשים, יש לי קהילה בפייסבוק, אז נתתי שם תרגיל על שפע. ובתרגיל יש 21 ימים, ה-21 ימים נקבעים כי זה איזשהו תהליך שהמוח עובר איזשהו עיבוד וניקוי, זאת אומרת אחרי איקס ימים, שזה בדרך כלל 21, בעצם מתנקה משהו ומתחדש משהו, אוקיי? אז נתתי תרגיל לשפע, ואמרתי מראש שהתוצאתיות במציאות היא לא בהכרח בכסף. זה יכול להיות פתאום במילים חמות שאנשים יגידו לך, זה יכול להיות פתאום שבעלך יקבל איזושהי העלאה או שינוי בתפקיד, כן? כאילו הוא יכול להיות פתאום משודרג בתפקיד שלו, וזה לאו דווקא בהכרח המספר או הכסף. זה יכול להיות משהו בחוויה הפנימית שפתאום נהיה נכון. כאילו איזה נינוחות כזאת.
שזה יפה, כי פה את נותנת הגדרה אחרת לכסף או לשפע.
נכון.
כי זה לאו דווקא מסתכם במזומן שאת אוחזת ביד או בחשבון הבנק, אלא באמת בדברים אחרים שהם לפעמים הרבה יותר חשובים. נכון. את יודעת, זה כמו שבאמת את, הרי לא תמיד את עושה משהו ומקבלת באותו רגע את התוצאה. לפעמים אנחנו זורעים, זרעים ומשקים אותם.
וכן,
לגמרי, ולוקח זמן עד שהם פורחים, ואת באמת לוקחת את התגמול, וכמו שאת אומרת, התגמול הוא לאו דווקא כספי.
נכון, ובדיוק כמו קרמה, גם זה לא חד כיווני. זאת אומרת, זה לא שאם את זורעת זרע של שפע, תקבלי את זה, סליחה, זרע של נתינה נגיד בכסף, את תקבלי את זה בנתינה בכסף. זה לא בהכרח אחד תמורת אחד. אלא זה את זורעת איזושהי אנרגיה של שפע או של נתינה, ואז את מקבלת משהו אחר שהוא וריאציה שלו. אנחנו לא יודעים מה זה. אנחנו גם לא יודעים בדיוק איפה הוא.
אבל את יודעת, כל זה נכון ויפה, ואנחנו כולנו מסכימים עם זה, אבל כל כך קשה לבצע את זה בפועל, כי בכל זאת אנחנו צריכים לסגור את החודש, ויש לנו משפחה, ויש ילדים, ויש הוצאות, ועדיין יש דברים שחוסמים אותנו ומעכבים אותנו, ואנחנו מאוד מאוד רוצים, וכל מה שאת אמרת, רק להגיד אמן, ואת יודעת, ליישם. אבל במבחן המציאות, אני חושבת שרובנו מתקשים באמת לעשות את ההפרדה הסחלטנית הזאת, ולהבין ש... סבלנות, חברים, זה יגיע. כל עוד אתם, וסבלנות זה חתיכת מילה, זה לא פשוט, אבל זה יהיה שם. רק תנו לזה באמת את הזמן שנכון לו להתבשל, וכשזה יתבשל, זה יפרוץ. מה מעכב אותנו?
העניין הוא שכשאת לוקחת על עצמך את אחריות הסבלנות בציפייה לכסף, אוקיי? אז את נמצאת א' בסבל.
נכון.
כי סבלנות זה בסבל.
נכון, יפה.
וב' את נמצאת בציפייה, וברגע שאת בציפייה למשהו, אז יש הסתכלות על חוסר, אוקיי? ולא הסתכלות על מה יש. שזה בעצם כמעט 50% מהעבודה, אוקיי? זאת אומרת, אם אני עכשיו מצפה למה יהיה ואיך אני אקבל ומתי אני אקבל ותוך כמה זמן זה יקרה, וכאילו אני תוצאתית, אם אני מחפשת את התוצאה,
את חוסמת.
אני חוסמת את זה, כי כאילו אני נאחזת בזה שכרגע אין.
אוקיי, אז את אומרת בעצם שאחת העצות הכי באמת פרקטיות שכל אחד יכול כבר עכשיו ליישם.
פרקטיות במרכאות, כן? זה תודעה.
זה תודעה, אבל זה עדיין, כן. ואת יודעת, זה סוג של תרגול ואימון המוח בסופו של דבר. זה בעצם לעבוד על המחשבות הפנימיות שלנו. ובאמת לכוון לשפע ולא לחוסר.
נכון.
ומה קורה שיש את החוסר? איך את בעצם גורמת לו להתמלא? נכון. ולא להתעסק כל הזמן בכיוון ההוא.
זו שאלה מצוינת, כי אני חושבת שאפשר בעצם לראות את זה על כל תהליך, כן? נגיד מישהו עכשיו בדיכאון. אז אם אני אגיד לו לעשות עכשיו מדיטציה או הרפיה או זה, הוא לא יצליח לעשות את זה. הוא נמצא בתוך הלופ הזה, הוא בתוך הדיכאון שלו, הוא רואה רק את השחור, הוא לא יכול. זה כמעט על גבול הבלתי אפשרי. אבל יש צעדים קטנים שיכולים לגרום לנו לצאת מאותו לופ. אוקיי? כי הלופ, מה זה לופ? לופ זה משהו שאני מזינה את אותו כל הזמן. כן? אני לא מצליחה להפסיק להזין אותו. אוקיי, אז אותו דבר נגיד אם אני מסתכלת על חוסר, אז אני לא מצליחה להפסיק להזין את החוסר.
הוא גדל וגדל וגדל.
נכון, בדיוק. ואז אני כל הזמן חוזרת ללופ הזה, ההתעסקות הזאת, רגע, בחשבון בנק, ומה יהיה, כאילו,
שוקעת כל הזמן.
נכון, ואז את מרגישה את זה גם כמובן על הגוף, כי הגוף הוא חלק נורא נורא משמעותי בתוך התהליך הזה של העבודה עם הכסף. אבל בעצם מה שקורה זה שצריך, לפעמים זה לצאת פיזית מהאזור שאתה נמצא בו, בין אם זה ארעי פעם אחת בשבוע, פעמיים בשבוע.
מה, ללכת לים, ללכת לבית קפה, ללכת פיזית למקום אחר.
נכון, כן.
לשנות את סביבת העבודה הקבועה השגרתית שלך.
נכון, הרבה פעמים זה טיפ נורא טוב שאני נותנת לאנשים שאני מלווה בשיחות מחירה. שיחת מחירה זה שיחה שהיא קשה מאוד להרבה מאוד אנשים. הם תמיד מרגישים שהם צריכים לשכנע, שהם צריכים להסביר, כאילו זה. אז אני תמיד מציעה, תציעו את עצמכם. לכו החוצה, לכו לאיזשהו מקום שהלב כזה קצת יותר מתרחב.
ושם תעשו את שיחת המחירה?
ושם תעשו את שיחת המחירה.
זאת אומרת, קודם כל להוריד את הסטרס, להוריד את הלחץ, להפחית את העוצמות.
נכון, בתזוזה פיזית, כן?
אוקיי.
דבר שני זה להתחיל לשים לב לכמה פעמים אני אומרת לעצמי ביום על החוסר. עכשיו, זה נורא נורא דק ועדין. זה כאילו, זה כל כך טריקי וכל כך נעלם, כי אני לא שמה לב שאני אומרת כל כך הרבה פעמים את הדברים האלה. השבוע שיקפתי לאחת המתאמנות שלי, ששאלתי אותה מה שלומה, אז היא אמרה לי, חרה.
בינגו, איזה חוסר.
ואז אני מתחילה לשאול אותה, מה היה? את לא יודעת איזה יום קשה היה לי אתמול, וזה 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 וזה. ואני נותנת לה ככה רגע שנייה לעברר, אוקיי? ואז אחר כך אני אשאל את הרגע, אבל תספרי לי מה היה חרה אתמול, כן? מה היה בדיוק חרה אתמול? ואז היא סיפרה לי משהו שלכאורה הוא לא כזה דרמטי. ואז אני שואלת אותה, זה החרה הגדול שאת מדברת עליו? כאילו זה, על זה באמת את מדברת? ואז לאט לאט פתאום הדברים נקבלים איזושהי מין פרופורציה אחרת, והיא אפילו לא שמה לב שככה היא הציגה את חייה.
וואו, זה כל כך חזק, כן. כמו, את יודעת, אני פגשתי את זה אתמול אצל מישהי שמדברת גם, אפרופו דברים לא טובים שקורים לנו, והיא מספרת לי כמה באמת זה לא הצליח, וזה אמר לה ככה, וכמה שנמאס לה שהיא לא מצליחה להגיד לא וכו' וכו'. ובאמת היה איזה אירוע בערב שהיא ארגנה והיה מקסים, אבל בכל זאת, זה לא היה טוב. ואני אומרת, תעצרי, תעצרי, תעצרי. רגע, מה אמרנו שם? רגע, שנייה, תעצרו. בדיוק.
נכון, שזה כלי שלישי, אוקיי, להתמודדות עם זה, זה באמת קצת להניח לאותם הדמויות שמזינות לכם את החוסר. כן,
זה כמו השד הרע והשד הטוב,
נכון,
ואלה, זה
ממש,
כאלה.
אבל כשאתם בתוך הלופ, אז לפעמים, והם יכולים להיות אנשים נפלאים ונהדרים, אבל הם פשוט מזינים לכם כרגע את אותם מחשבות שאתם לא צריכים אותם באותה נקודת זמן, ויכול להיות שכשתצאו מהלופ לא תשמעו את המילים של החוסר שלהם. אבל קצת לפנות לאותם אנשים שיגידו לכם את המילים הטובות, וישקפו אוקיי, לכם באחרים. את המצב. כן, זה יכול להיות חברים, זה יכול להיות משפחה, זה יכול להיות מאמנים, לא משנה, כאילו, אבל לתת קצת מקום יותר לאותם אנשים שהם מכניסים לכם או ממלאים לכם את האנרגיה הזאת של הכן חיובי, של הכן טוב, של מה כן.
אוקיי, אוקיי, את יודעת, זה כמו לכתוב שלושה דברים נחמדים שקרו לי היום. זאת אומרת, בכוח, או תודות, כמו שרבים עושים. אז אני רוצה רגע ככה באמת לסכם את זה. זאת אומרת כזה דבר. קודם כל, אם אתם נמצאים באיזה לופ ככה, ששוקעים וכל הזמן, אני לא מרוויח מספיק כסף, אני תקוע, לא עובד לי, אין לי מספיק לקוחות, אין לי לידים, אני כבר לא יודע מה לעשות, אז אומרת, שלושה דברים מאוד מאוד פשוטים. אחד, סביבת עבודה.
נכון.
קומו פיזית, תעברו למקום אחר. נכון. אם זה בית קפה, אם זה ים, אם זה משרד של מישהו. לא משנה מה, תשנו את, את הסביבה הרגילה שלכם.
נכון.
דבר שני, מה שאת אומרת זה בעצם, תשימו לב כמה אתם באמת מזינים את עצמכם ברמה של תזונה. בלא
מישהי טוב. פה כתבה שזה דומה לעניין המשקל, תמי. וזה מאוד נכון.
זה התזונה.
נכון.
זה אנחנו מזינים את עצמנו כל פעם.
מחשבה זה תזונה. אנרגטית.
זה בדיוק. זה מאוד מאוד דומה, וזה בדיוק המקום שאם אנחנו רואים שאנחנו הולכים לכיוון מסוים, אז שנייה תעצרו, תתבוננו. אני תמיד אומרת לאנשים, תעלו לאיזה מרפסת דמיונית ככה, תצפו מלמעלה, ותראו מה אתם עושים אחרת. איך במקום הרע אתם הופכים לטוב, איך מהלימון אתם עושים לימונדה. עכשיו, זה לא פשוט. זה באמת באמת לא פשוט. והדבר השלישי, כמו שאת אומרת, תפנו לאחרים. חברים, שיתנו לכם את המילת פרגון, שישקפו לכם, שיתנו לכם את היד ביד, אם זה גם יועצים, מאמנים, חברים טובים, משפחה, לא משנה מה, אבל מישהו שבאמת ייתן לכם את החיזוק, שאתם בדרך הנכונה.
נכון. ואם זה קשה פיזית לעשות את זה באותו רגע, נגיד, או לא מסתדר, אז אפשר להחזיק מחשבות שאמרו לכם חברים. יש לי חברה שיש לה איזה משפט קבוע שהיא אומרת לי, ואני תמיד מעלה את זה בזיכרון שלי כשאני נופלת לאיזה לופ, או כל מיני, אמא שלי, אנשים כאלה שתומכים ומחזקים וזה, אז גם רק לשמוע עוד פעם את הסיפורים בראש שלהם עליי, מאוד מאוד מחזק.
אוקיי, אז גם משפטים כאלה, או סיפורים, או אפילו תיקייה כזאת בטלפון שתזכיר לכם, את יודעת, לי יש תיקייה של שירים, של מוזיקה, שהרבה פעמים שיש דברים שמעכבים אותנו ככה מוצאים מאיזון, אז יש איזה שלושה שירים שתמיד ככה מרימים. דרך אגב, כל הסיפור הזה, אני חושבת שזה באמת, זה עדיין לא משחרר, זאת אומרת, זה כן קודם כל מרגיע, זה כמו אקמול.
בדיוק, הפלסטר.
בדיוק, אז אומרת, שלב ראשון, בואו תרגיעו כדי שתוכלו לפתוח את העיניים.
נכון. כשתתחילו לראות, שלא תהיו כבולים. שלא תהיו כבולים. זאת אומרת, המחשבה, הלופ הזה, היא מייצרת תקיעות. את לא, כאילו הפרופורציות משתנות. זה העולם נראה קטסטרופלי באותו רגע, כאוטי, יש איזה מין חוסר בהירות, כמו נשים יבינו, כמו בהיריון, אחרי לידה.
נכון. ההורמונים משתוללים, לא מבינים כלום.
תיקון זוכר של חיים, כאילו, הכל נראה הרבה יותר.
זה אפרופו גם גיל ההתבגרות של ילדים, אין היגיון, לא עובד.
בדיוק.
לגמרי. אוקיי, מהמם. עכשיו, מה השלב הבא?
אוקיי. אז השלב הבא מבחינתי זה לקחת את ה 50-50, אוקיי? קודם כל 50% תודעתי, 50% שיטה.
אוקיי? פרקטיקה.
כן, פרקטיקה. אם זה ברמה העסקית, אוקיי? אז ללכת לקורסים, ללמוד, ללמוד שיווק, להתפתח, יש באמת אין סוף.
להבין איך עושים את זה, תכלס.
נכון, מה השיטה? ואז גם דרך השיטה זה מה השיטה הנכונה לי. זאת אומרת, לסנן את אותם יועצים שלא בא לי לשמוע את מה שהם אומרים, או שמשהו בדרך שלהם לא מסתדרת. אם אני מחזיקה, אני זוכרת שהרבה פעמים הסתכלתי על כל מיני אנשים במדיה, ואמרתי, יו, מה עם חרטטת? כן, מה זה החרטוט הזה? ואז אם אני אומרת מה זה החרטוט הזה, אז תניחי לזה. זה לא הבן אדם שאני צריכה ללכת.
זה לא משארים אותך ויוציא אותך מהלופ הזה.
ומצד שני, אם אני רואה איזה מישהו שבאמת יש משהו במה שהוא אומר, או שמשהו בווייב שלו, באנרגיה, אני מתחברת אליו, אז לכי תלמדו ולכו תעשירו את עצמכם ברמה הטכנית פרקטית, על איך לעשות את זה.
זה פשוט, כי את יודעת, הרשת כל כך מוצפת באמת בכל כך הרבה מנטורים וקורסים וסדנאות ובכלל ידע שבאמת אפשר לנבור, ללמוד.
מלא, בחינמי.
בחינמי, בידי.
זאת אומרת, את יכולה להקים עסק שלם רק מחינם באינטרנט. את לא צריכה, באמת לא צריכה. זאת אומרת, לפחות הבסיס הוא די חינמי במדיה.
נכון.
אז זה חלק אחד, ואם זה שכירים, אם לצורך העניין אנחנו מדברים עם שכירים, אז גם שם לעשות איזושהי השערה עצמית, בין אם זה עבודות תודעה, או לא משנה, קורסים, כל מיני קורסים שיכולים להשאיר אותך ברמה הפרקטית, הטכנית, הרוחנית, אוקיי? אז זה 50%.
אוקיי.
50% השני זה עבודת תודעה, אוקיי? זה להתחיל להתבונן. עכשיו, מה זה תודעה? תודעה, לקח לי הרבה מאוד זמן להבין מה זה עבודת תודעה, אוקיי?
מה זה עבודת תודעה?
עבודת תודעה זה באמת ההתבוננות הזאת על השיחות הפנימיות, זה ההתבוננות הזאת על מה קורה לי בכל סיטואציה, אוקיי, של החיים, ומה קורה לי בגוף, בתוך כל סיטואציה, אוקיי? זאת אומרת, הנה, אנחנו נכנסת לפה, ואז אני מרגישה משהו מסוים, ונעים לי או לא נעים לי, או לחוץ לי או לא לחוץ לי, או אני חוששת וזה תופס אותי איפשהו בגוף, ויש לזה השלכות פיזיות, אז זה גם עבודת תודעה. זאת אומרת,
זאת אומרת, ממש לחקור את מה שעבר עליי ועובר עליי, כזה?
נכון, זה באותו רגע אבל. וכן, אפשר לעשות את זה גם בדיעבד, אבל העבודה החזקה יותר, בוא נגיד ככה, היא על הרגע עכשיו. עכשיו שאת יושבת פה, מה קורה לך בגוף? עכשיו, תוך כדי שאת נושמת ומדברת ושומעת את עצמך ומתבוננת על המסך, מה קורה עכשיו? איזה מחשבות רצות לך עכשיו? מה הסיפורים שאת מספרת לעצמך עכשיו?
ואם אין כלום ואני פה עכשיו וכולי מקשיבה לך?
אין דבר כזה. אין דבר כזה. אין דבר כזה. את עצם זה, קודם כל, את חשה בכל רגע נתון. הבעיה היא שהפסקנו להיות בקשר עם המערכת הפיזיולוגית הזאת, ואנחנו מפסיקים לשים לב למה קורה לנו בתוך הגוף. אם אני אגיד לך עכשיו, בואי תעצמי את העיניים, קחי כמה נשימות, אוקיי? ותגידי לי תחושה אחת בלבד פיזית שיש לך.
מה, משהו שאני מרגישה בגוף?
כן, חשה.
בטן.
מה יש?
מתרגשת.
מתרגשת זה רגש. נכון. מה החוויה החושית החושית
שלו? מתכווצת.
או, מצוין. אז כבר את שמה לב שקורה לך משהו. עכשיו, אם תקחי כמה נשימות, ותתמקדי על אותו אזור בגוף, אוקיי, שהוא מקוות, לאט לאט גם תתחיל להיות איזושהי הרפיה של הדבר עצמו, אוקיי? עכשיו, במצב האידיאלי, אנחנו לא יכולים לעשות את זה בכביש, בזה, לכאילו, את יודעת. אבל כן אפשר להתחיל לעשות לפחות את הבסיס של זה, שזה ההתבוננות על מה קרה לי. עוד בלי לנתח את זה, עוד בלי להגיד מאיפה זה הגיע ולחזור אחורה בזמן. וזה פשוט רק מה קורה לי באותה סיטואציה. ודרך, ולשים לב לנשימה. ודרך הנשימה הזאת ודרך העצירה הזאת, יש מסת הדרמה בחיים פוחתת.
יורדת, לגמרי. כן. לגמרי.
זה
תשימו לב שזה כמה שניות, זה רגע.
על פיות השנייה, ממש. זה כאילו רגע שנייה, מה קרה לי עכשיו? מה?
אבל את יודעת, מור, זה באמת כל הזמן אנחנו צריכים לעשות את זה. כי למעשה אנחנו, כמה סיטואציות ביום-יום אנחנו נתקלים בהן. אבל אני אומרת, אוקיי, זה כמו שאומרים, עלות תועלת. מה אני מרוויח מזה, ואני מרוויח הרבה, כי זה א', זה מוריד את הסטרס, פתאום, הנה אני גם שומעת עצמי מדברת יותר רגוע.
וזה בשנייה, כן?
זה בשנייה, לגמרי. אני אומרת, זה מוריד באמת את הסטרס, וזה פתאום גם, תחשבו על זה שזה מנקה משהו בראש, ומפנה דברים לדברים אחרים. פתאום יכולים לראות דברים אחרים הרבה יותר גדולים, זאת אומרת, היצירתיות והבהירות גדלה פה.
נכון. תראי, זה נכון שבהתחלה, שמתחילים לתרגל את הקשר הזה לגוף, לנשימה, אז זה לא כל כך פשוט. זה כאילו קצת מעולץ אפילו, אבל ככל שעושים את זה יותר, ומתחילים לשים לב, זה פשוט מתחיל להיות זה. עכשיו, שוב, אני לא יכולה, אני לא חפה מהסחות דעת.
כולנו.
אנחנו חיים בהסחת דעת אחר גדולה.
כן, כן, לגמרי.
וגם אני מוצאת את עצמי הרבה מאוד פעמים, לא שמה לב, זה קורה הרבה מאוד מול הילדים, אגב. את יכולה לראות את זה מאוד מאוד חזק, או בכביש. כן? משהו קורה בצורה מאוד מאוד קיצונית, הם עשו משהו, אמרו משהו, ואז אני מגיבה לא בצורה חופשית, אני מגיבה מאיזשהו עצבים מאוד גדולים, ואז אני כועסת על עצמי, שאני לא, למה עשיתי את זה, ואם רק הייתי שנייה עוצרת, בשנייה לפני שאני יורה את מה שאני רוצה לראות, החוצה, ורק מסתכלת על מה קורה לי בגוף, ועל זה שעלה לי הכעס או התסכול או חוסר אונים וזה, ופשוט נמצאת
בסיטואציה.
עם הסיטואציה.
זה מדהים מה שאת אומרת, את יודעת, אני מדברת הרבה בהקשר של כעסים, הרי אנשים לא יודעים ליצור רווח בין גירוי לתגובה. זה בעצם המקום הזה שאנחנו מגיבים על אוטומט.
מרווח.
המרווח הזה, בדיוק. אנחנו צריכים ליצור מרווח כמה שיותר, ולא להגיב על האוטומט הזה. ובאמת יש...
זה נורא קשה.
זה מאוד קשה וזה עניין, אבל זה אפשרי, כי זה באמת עניין של תרגול. ואני אומרת, יש מודל מקסים שהוא נקרא RAIN. בראשי תיבות, זה קודם כל recognize. תזהה מה אתה מרגיש. זה מאוד מתחבר למה שאת אמרת. קודם כל, תקרא לילד בשמו. תן לו שם. דבר שני זה באמת תקבל אותו, accept. תן לו מקום, תגיד, אוקיי, הוא נכנס, הוא נמצא פה, אני לא יכול להתנגד. אני מתעצבן, אני כועס, אני מתוסכל, אני מרגיש שאני אוהב, אני מרגיש שאני שונא, הכל בסדר. אנחנו חיים בקשת רגשות כל כך רחבה וגדולה. investigation, בוא נחקור שנייה מה היה פה, גם ברמת הגוף, איפה זה מרגיש לי בגוף, בדיוק כמו שאת אמרת לי, בטן, רגל, לא משנה מה, בואי תרגישו איפה זה, וגם ברמת התוכן.
כן.
מה המילה שפתאום הדליקה לי? נכון. הדבר האחרון זה באמת, אל תזדהו עם זה. תבינו שזה חולף. זאת אומרת, תנו לזה את המקום, כמו שבדיוק את אמרת, כמה שניות, תנו לזה את המקום, זה תוך כמה דקות עובר וחולף.
וכל הדבר הזה שעכשיו תיארת, זה באמת כמה שניות.
נכון, נכון. אבל זה עניין של תרגול, זה לא תמיד פשוט לעשות את זה. תגידי, יש עוד מעכבים שקשורים באמת לעבר שחווינו, לילדות שחווינו, לבית שגדלנו, שמעכב אותנו בכלל מלהרוויח יותר, או בכלל משפיע על מערכת היחסים שלנו עם כסף?
אז זהו, אז בתוך ה-50% האלה של התודעה, גם זה מחולק ל-50 אצלי, בתפיסת עולם שלי ומהניסיון והרקע שאני למדתי, אז באמת 25% מה-50% האלה הם עבודת התודעה, כמו שדיברנו עליה עכשיו, את יודעת, גם זה קורסים וכו', ובאמת אימון ועבודה פנימית שזה מעולה. והחלק השני של זה, זה סיפורי השושלת שלנו, שזה מבחינתי, כשאני נחשפתי לזה, זה היה וואו אחד גדול. לא חשבתי אי פעם, כן הבנתי שאני חיה תפיסות עולם ואמונות של ההורים שלי לגבי כסף, אוקיי? אבל לא חשבתי שאני סוחבת על עצמי את הסיפורים השושלתיים של הכסף. אוקיי? וזה משהו מאוד מאוד משמעותי, כי הכל, אם תתחילו עכשיו לחקור מה היה סביב כסף אצל ההורים, זה שני דורות אחורה, בסך הכל אנחנו מדברים על ההורים שלנו ועל ההורים של ההורים שלנו.
סבא וסבתא שלנו.
נכון, בדיוק, סבא וסבתא. ותתחילו לברר מה היה סיפורי הכסף, מה היו החרדות, המחשבות, השיקולים,
המשפטים שעלו בבית.
המשפטים שעלו בתרמיות, כל הסודות, אני אומרת, במרכאות של המשפחה. זה נכון, אגב, לא רק לגבי כסף, אבל אם אנחנו, שיחה שלנו ספציפית על כסף, אבל זה גם נכון על זוגיות, וזה נכון על מחלות, וזה נכון על הכל. אבל ספציפית, אם תתחילו לחקור מה היה ענייני הכסף שם, שכסף, שוב, אני אומרת שזה לאו דווקא הכסף עצמו, אלא זה גם יכול להיות הייעוד, האם הם עסקו במה שהם אהבו, האם הבחירות של העבודה שלהם הייתה חופשית, האם הם הרגישו כבולים, למשל מחנות עבודה, כן?
וואו.
האם אני, סבא שלי הגיע ממחנות עבודה, זה מה שנקרא צריבה מאוד חזקה של הכסף בא בעבודה קשה, או שאני יכולה רק לעבוד קשה ולהציל את חיי, כן? אז מה שקורה דרך הסיפור השושלתי זה שאנחנו מתכנתים, אנחנו צורבים את הפתרון של ההורה שלנו או של הסבא וסבתא שלנו.
כאילו סוחבים את זה איתנו, אפילו בלי לשים לב בתת מודע, אבל זה בעצם מה שמנהל אותנו.
נכון, עכשיו, הפתרון שאנחנו מייצרים, שכמובן הוא לא במודע, אוקיי? אז הפתרון הזה שאנחנו מוצאים זה בדרך כלל או הדבר עצמו או ההפך. של ההורה או של הסבא וסבתא.
אוקיי.
אז אם למשל היה הסבא שעבד במחנות עבודה וככה הוא הציל את חייו, אוקיי, אז אני אעסוק כצאצא או כפתרון, האופציה שלי זה לעסוק רק במה שאני אוהבת. אוקיי, אבל לא בכך אני אעשה מזה כסף.
הבנתי, וואו, אוקיי.
למה? כי מה שהציל אותו, נכון, כי מה שהציל אותו זה לא לעשות כסף, זה רק לשרוד. הוא תוכנת בצורה כזאת, שהוא עבד רק של לשרוד. אז אני, אמנם לא יעבוד...
זה של אמונות מקבילות כאלה, שבעצם אנחנו חיים אותם.
כן, אבל זה זיכרון תאי. זה זיכרון תאי של הגוף.
זאת אומרת, זה אפילו לא משהו שאנחנו חווינו בעולם שלנו, אלא זאת אומרת, דורות אחרונים, אחרים, ש...
מחלות הגנטיות.
בגנטיקה עברו איתנו הלאה.
נכון.
וואו.
וזה מחקרים ביולוגיים מוכחים.
אי אפשר להעלות על זה אם לא נשאל את השאלות האלה.
לא, אי אפשר לעלות על זה אם לא נשאל את השאלות. אפשר להתחיל לחקור את השושלת, אבל צריך את הסיפורים. זאת אומרת, זה לא מספיק רק להניח את ה... את מאיפה הגיע וזה, אלא באמת להבין את הסיפורים, מה היה שם, מה קרה שם, ואם אין לנו את מי לשאול, ויש איזה סיפורים קבועים כאלה, נגיד מעט מאוד סיפורים שאנחנו יודעים, אנחנו יכולים להתחיל לדמיין מה הם הרגישו או חשו באותם תקופות או באותם מצבים, כי לא תמיד יש...
זאת אומרת, אם אנשים לא בחיים או שאנחנו לא בקשר איתם, אז עדיין אפשר לעשות את העבודה הזאת, ו...
יש לי מתאמנות שאומרות, אבל אבא שלי לא משתף אותי, הוא לא מוכן לדבר על זה, או סבתא לא רוצה לספר על סיפורי השואה, או את יודעת וכאלה. ואז אני אומרת, אוקיי, אבל יש לך איזשהו סיפור טכני. היא עלתה לארץ בגיל מסוים, אוקיי? מה לדעת איך היא הרגישה? בתור ילדה בת 3, 4, 5, מה לדעת איך היא הרגישה שם?
אז זה סוג של סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו כבר.
נכון, אבל כן. אנחנו יודעים. אוקיי. זאת אומרת, אנחנו יודעים, עוד פעם, שלא במודע מה קרה שם.
ואת רואה שבאמת זה חסם מאוד משמעותי בכלל בתפיסה שלנו ובמערכת יחסים שלנו מול כסף?
מאוד. מאוד, הייתה לי מישהי, סתם אני אזרוק את הדוגמה הכי פשוטה, הייתה לי מישהי, יש לי עדיין מתאמנת, שסיפרה לי שיש לה קושי בלגעת במזומן. ממש פיזית.
פיזית.
כאילו היא הולכת שותפת ידיים אחרי זה.
וואו.
כאילו מקבלת את הכסף, הולכת שותפת ידיים. ואז אמרתי לה, טוב, זה בטוח סיפור שושלת, כן? כאילו זה ברור לי שזה לא משהו שימצא ככה סתם, אוקיי? כן. ואז כשחקרנו, גילינו שהסבא שלה היה מציל יהודים תמורת כסף. עכשיו, תחשבים, איזה כסף? לא שילמו לו בוויזה, נכון? שילמו לו במזומן. עכשיו הוא יהודי שמציל יהודים, והוא יודע שהוא מציל יהודים, והוא לוקח להם כאילו את הכסף בתמורה להצלה הזאת. אז זה לגמרי כסף מלוכלך. ואז המנגנון הפיזי, הביולוגי שלנו, מתכנת את עצמנו, שיהיה לנו את הגועל הזה ביד.
וכבר במודעות הזאת ובהבנה, היא הבינה איך להשתחרר מזה?
כן, אז יש איזשהו תהליך, גם אפשר לעשות את זה, לפעמים רק החיבור עצמו, זאת אומרת, לפעמים רק באמת החיבור עצמו לסיפור מספיק, ולפעמים צריך לעשות איזשהו תהליך של איזשהו שחרור, איזה מין מכתב כזה וזה, ש...
אני מכירה את זה במכתבי סליחה.
נכון, יש את האופונופונו, יש כל מיני שיטות.
מורה, אנחנו ככה מתקרבות לסיום.
באמת?
כן, עברה לנו שעה, חלפה לנו שעה. שאלה אחרונה ככה, שאני רוצה באמת לסכם, ממש ככה בדקה שתיים.
כמה אני אוהבת לדבר.
כשיש מה להגיד, מדברים. אפשר לשלב שליחות עם מקצוע ולהרוויח ממנו?
ממש ממש כן, אני חושבת שהשפע מגיע משליחות. העניין הוא מה את מספרת לעצמך על הכסף בהקשר לשליחות. שוב, זה כמו שאמרתי מקודם, שיש את הנשים שאומרות, אני עכשיו מטפלת, אני לא יכולה לקחת על זה כסף. או אפילו מישהי חרדית שפנתה אליי, והיא לא הייתה חרדית, כאילו התחרדה, ולפני כן היא עשתה כסף, וביום שהיא התחרדה, והיא התחילה לעשות סדנאות כאלה של הפרשת כלה, הפרשת חלה וכולי וכולי, אז פתאום היא לא מצליחה לקחת על זה כסף, כי וואו. כאילו יש משהו לא טהור.
לא טהור בזה.
עכשיו זה תפיסה, זה אמונה, זה לא באמת נכון, כן? ולהפך, אם את לא תקבלי כסף למען העצמה של השליחות שלך, לא תצליחי להפיץ את זה יותר.
נכון, זה יהיה תקוע. זה פשוט תקוע נכון. בשלב מסוים ולא יתקדם
נכון,
קדימה.
נכון, נכון.
וואו, תודה.
בכיף.
באמת ככה, הארת, ואני אומרת באלף ובעין, הארת והארת את כל הנושא הזה. אני חושבת שאפשר ככה באמת לסכם ולהגיד שהעסק שלנו הוא מורכב ממי שאנחנו מבפנים, מהסיפורים שלנו, מהאמרות שלנו, מאיך שאנחנו תופסים את עצמנו. וככל שאנחנו בעצם נטפח את מה שיש לנו פה בפנים, זה גם יצא החוצה.
נכון, בדיוק.
פעם הבאה שאתם מבקשים כסף, תסתכלו בעיניים לבן אדם שעומד מולכם, תחייכו, תבינו שבאמת...
תסתכלו על הגוף שלכם, על הגוף מה קורה שלכם, לכם שאתם
בדיוק.
מבקשים, ומה הסיפור
ומה
שמספרים.
הסיפור, ותכתבו באמת את הסיפור, תכתבו אותו פיזית, כי הדברים האלה פתאום נראים אחרת.
נכון.
ויאללה, ותתחילו לפרוץ את העולם ולהגשים ובאמת להגיע רחוק. אז תודה רבה לך, מור, באמת כיף שבאת, והמון תובנות וטיפים, תודה על כל העצות. תודה לכם, לכל מי שהיה איתי פה, אני חדי חזן, אנחנו פה ברדיו החברתי הראשון.
תודעה פוגשת נשות עסקים. עם מור טולדנו.